שלום לרב חיים נבון, רב קהילתי השמשוני במודיעין.
שלום, שלום.
רציתי לשוחח איתך בנושא בעצם דת ומדע, כי ראיתי איזה מאמר שכתבת שאפשר להתאים את הטקסט התורני שהעולם נברא לפני מספר שנים, להתאים אותו לממצאים המדעיים שהוא קצת קיים יותר שנים. תסביר.
תראה, באופן כללי, זה נושא שהוא מבחינת המחשבה הדתית כבר לא חדש, כבר 200 שנה מתעסקים עם זה, והייתי אומר שבאופן כללי יש שלוש גישות מרכזיות בעולם הדתי איך להתמודד עם ממצאים מדעיים שנראים כסותרים לכאורה את תחילת ספר בראשית, על גיל העולם וכו'. גישה ראשונה היא בעצם התפלמסות עם המדע ודחיית הטענות שלו ולמדע אין הוכחות והכל ספקולציה. גישה שנייה היא פרשנות מחודשת של פסוקי התורה. למשל, יש אדם מאוד מרשים מאוניברסיטת בר אילן, פרופסור נתן אביעזר, שכתב ספר בשם בראשית ברא, שבו הוא מנסה להראות איך פרשת בראשית בדיוק מתאימה לידע המדעי המודרני על בריאת העולם. רק שכתוב יום, שבריאת האור הייתה ביום אחד, אין הכוונה ליום כפשוטו בלשון שלנו, עצם המושג יום חסר משמעות לפני שיש שמש וירח, הכוונה לתקופה מסוימת, והתקופה הזאת יכולה להיות גם מיליארד שנה, והוא מוכיח איך סדר הבריאה בדיוק מתאים למה שמקובל היום במדע המודרני. ויש גישה שלישית שעליה אני כתבתי ואני יותר נוטה אליה, והיא אומרת שבכלל לא צריך לפרש את פרק א' של ספר בראשית, או גם מסרים תורניים אחרים, כאילו הם נושאים מידע מדעי. כבר רב קוק כתב את זה, שבעצם פרק א' של ספר בראשית בא להעביר לנו מסר רוחני, מסר ערכי. הוא משתמש אמנם במין סיפור על בריאת העולם כדי להעביר את המסר הזה, אבל ברור שאי אפשר להבין את הסיפור הזה כפשוטו. הסיפור הזה לא בא לספק לנו אינפורמציה על איך בנוי הטבע ומה עם חוקי הפיזיקה ו... איך התנהלה בריאת העולם. הסיפור הזה בא להעביר לנו מסר על האדם ועל אלוקים ועל המקום של זה מול זה בבריאה. ולכן כל הניסיון לאמת את הדת מול המדע זה פשוט הבנה שגויה של מה פרק א' בא לעשות. ספר בראשית ופרק א' שלו לא באו להסביר לנו את הרקע המדעי לבריאת העולם, אלא את הרקע הרוחני למקומו של האדם בעולם.
עכשיו, האם אתה בעצם ממשיך הלאה, כלומר בנושאים אחרים של דת ומדע? נניח יש עוד כמה דברים בתורה שהם לא תואמים את המדע, כמו השפן מעלה גירה, ארנבת מעלה גירה והם לא מעלים גירה, הפרט והחידקל לפי התורה יוצאים ממקור אחד, ובעצם הם מקורות שונים. איך אתה מתמודד עם
לא,
זה?
לא, אלה השאלות הקלות, כי לא ברור שבאמת, לא ברור שהבעלי חיים או הנערות שהתורה קוראת להם בשם זה, זה אותם בעלי חיים שאנחנו קוראים להם בשם זה. שאלות יותר קשות שאני מתמודד איתם.
רגע, למשל... לפני השאלות הקשות, לא הבנתי. פה למשל, אתה לא אומר שבעצם התורה לא נותנת... מסר מדעי, נניח שפן מעלה גירה, זה לא מסר מדעי.
לא, תראה, זה לא מסר מדעי, אבל זה מושג שגם בהלכה יש לו משמעות, וכן אפשר לפרוט אותה לתיאור מדעי. כלומר, כאשר ההלכה מתייחסת לבעל חיים מסוים כמעלה גירה, זה כן תיאור ריאלי, זה לא תיאור סימבולי. אנחנו לא הופכים את כל התורה לאלגוריה. וכאן השאלה היא באמת, מה שאנחנו קוראים שפן זה גם מה שהתורה... מה שבזמן התורה קראו שפן, זה דומני שזה בדרך כלל ההתמודדות המקובלת. אותו דבר על הפרט והחידקל, התורה מתארת אותם בפרק ב' כנערות שמקיפים את גן עדן. אנחנו לא בדיוק יודעים איפה היה גן עדן וגם לא איפה נערות שמקיפים אותו, ולא ברור שזה באמת הנערות שלנו.
למה אתה מניח שאין טעות בעצם בטקסט?
כי אני אדם מאמין.
מאמין במה?
מאמין בתורה, בקדושתה, במקורה האלוקי.
ואז בעצם כל סתירה שתעמוד בפניך, אתה תקבל את האמיתה התורנית ותנסה ליישב את המציאות כפי שהיא נגלית בעיניך, כדי שתתאים לתורה, לאמת.
תשמע, האדם מאמין, אני אגיד משהו על אמונה בכלל, אדם מאמין לא בונה את אמונתו על ידי הוכחות רציונליות. הרי רוב האנשים בעולם, לפי כל המחקרים, אנשים שמאמינים בדת כלשהי. אדם מאמין, הוא לא מגיע לגיל מסוים, לגיל לא יודע מה, 15, ומתחיל לחקור וללמוד פילוסופיה ולבדוק ולתהות על אמונות ודעות, עד שבסופו של דבר בגיל מאוד מבוגר הוא מגיע למסקנה, האמונה הזאת, התורה הזאת היא אמת ולא אחרת. אמונה היא בסופו של דבר תוצאה קיום של, שניזון קודם כל מוודאות פנימית, שמתעוררת באדם בגיל יותר צעיר. אגב, זה לא רק בתחום הדתי. הרי מי שלומד פילוסופיה, מי שלומד קצת אפיסטמולוגיה מודרנית, יודע שכמעט שום דבר אי אפשר להוכיח באופן רציונלי. אולי כל העולם הוא אשליה, אולי גם אמא שלי לא קיימת וגם היא אשליה. בכל זאת, לכל בנאדם יש ודאות פנימית שהעולם באמת קיים, ושאמא שלו באמת קיימת, וזה לא אשליה. וגם יש ודאות פנימית, לי כאדם מאמין, כיהודי מאמין, לא רק בקיומו של אלוקים, אלא גם בסוג הקשר המיוחד שיש לנו איתו דרך התורה. סוג הקשר איתו חי בי, אני חווה אותו. והאמיתות שלו מהדהדת בי. אחר כך שמתעורר על זה קושיות, זה כמו שאם בן אדם יבוא ויגיד לי עכשיו, ברגע זה, אמא שלי לא באמת קיימת, ויעלה כל מיני פרחות, אתה אמרת שהיא נולדה ב-1951, איך זה יכול להיות? בשנה הזאת ההורים שלה בכלל היו זה. אוקיי, אני אנסה למצוא תשובה, זה לא יערער את הוודאות שלי בקיומה של אמא שלי, דיברתי איתה היום.
נשמע לי שאתה כאילו מחזק את פטרארק החלוץ ההומניסטי האיטלקי, שאומר שאמונה זה דבר שאדם מחזיק בו בכל מחיר, אפילו בדברים בלתי סברים בעליל. ככה זה נשמע, אני, כאילו, אוקיי, יש לך איזה אמת פנימית. האם אתה לא חושב או עושה חשבון נפש, אולי האמת הפנימית שחונכת או נולדת לתוכה, היא בעצם משהו שגוי בה? אתה לא מנסה לעשות חשבון נפש?
אני, שוב, בעיניי, הוודאות שלי בקיום הדתי, במרחב החיים הדתי, דומה לוודאות שלי בקיומם של ההורים שלי. אתה לא עושה חשבון נפש, אם אמא שלך הייתה או אינה אלא אשליה.
אני אעשה
כל חשבון... המושג של חשבון נפש הוא...
אני אגיד לך מה, אני אעשה...
לא מכיר אותך ולא יודע מה השקפת העולם שלך, אבל בתמונת ה...
אני אענה לך לדוגמה שהבאת. אני, אם יבואו אנשים ויראו לי בעליל שאמא שלי זאת לא אמא שלי, אני אעשה חשבון נפש. אבל אותו דבר גם לוודאות הפנימית שלך. בעצם יש איזה סתירות. יש מוסר שסותר מצפון אישי, שאני מניח שהוא סותר גם את המצפון האישי שלך. והאם זה לא, הסתירות האלה לא גורמות לך לעשות חשבון נפש? רגע, אני נולדתי לאיזה מקום שיש לי ודאות מוחלטת, ופתאום אני רואה ממצאים שסותרים את הוודאות. אמא שלי עדיין, אף אחד לא הביא לי ממצא שסותר את היותה אמא שלי.
גם על התורה ועל האמונה, אף אחד לא הביא לנו שום ממצא שסותר את קיומו של אלוקים. גדולי המדענים והפילוסופים בעולם האמינו בקיומו של אלוקים.
לא, אבל סתירה שאלוהים נתן את התורה היא קיימת. יש לך, הממצאים הארכיאולוגיים אומרים שאפילו לא הייתה יציאת מצרים, השפן והארנבת לא מעלים גירה, ובכלל כל ההלכות היום בעצם שאתה מקיים, הלכה למעשה, הם לא מבוססים על הטקסט התורני, מבוססים על המשנה והגמרה.
אתה מעלה המון נושאים שונים, שכל אחד מהם ראוי לדיון בפני עצמו, אפשר לעשות את זה אחד אחד. אני, תראה, אתה מכיר ודאי את משל המערה של אפלטון, שבן אדם שהיה מחוץ למערה, והוא הפילוסוף, וראה את האור שיש בחוץ, חזר לתוך המערה, ומנסה לשכנע את כל ההמונים שיש בחוץ עולם של אור, שאתם חיים בסך הכל בעולם של צללים, שהוא לא העולם הממצי, ואנשים צוחקים עליו, מה זה שמש, מה זה אור, אין דבר כזה. ומוכיחים לו בהוכחות מאוד מתוחכמות שאין דבר כזה אור ואין דבר כזה שמש ולא יכול להיות. ואפלטון אומר, הפילוסוף יש לו משימה שהוא נתבע להישאר בעולם של במערה כדי לשכנע את האחרים לצאת יחד איתו החוץ, אסור לו לברוח משם. בכל אופן הסיטואציה הזאת,
ומה הנמשל בעצם?
הנמשל, אדם שאני בנמשל שלי, מי שראה את השמש הוא לאו דווקא הפילוסוף אלא אדם המאמין, תשמע, ראיתי את השמש, לא תשכנע אותי. כלומר, בכל תחום בחיים שלנו כל אחד חווה את זה. קירקגור, הפילוסוף הדני, שמע על סיפור מפורסם על אנסלם. אנסלם מקנטרברי היה פילוסוף אנגלי מהמאה ה-12 דומני, שניסח הוכחה מאוד מאוד מתוחכמת לקיומו של אלוקים. אגב, שר האוצר שלנו, יובל שטייניץ, כשהוא דסג בפילוסופיה, הוא כתב שהוא, שלא רואה את עצמו אדם דתי, מקבל את התוקף הפילוסופי של ההוכחה הזאת לקיומו של אלוקים. אבל, ומספרים על אותו אנסלם, שלפני שהוא ניסח את ההוכחה הזאת, הוא ישב במשך 3 ימים והתחנן והתפלל לאלוקים, שיזכה אותו למצוא הוכחה פילוסופית לקיומו. אז קירקגור לאגלו, קירקגור הפילוסוף הדני מהמאה ה-19, אמר, האם חתן שחובק את קלתו צריך הוכחה פילוסופית למציאות שלה? ובאותה מידה, האם אדם ששלושה ימים מתפלל לאלוקים צריך הוכחה למציאות שלו?
כן, אבל הרב, חיים, אתה לא מדבר על אלוהים, על האלוהים המופשט הזה. אתה כאדם מאמין דתי יהודי, יש לך אלוהים ספציפי, אלוהים מוגדר שכתב ספר חוקים, הוא אלוהים פעיל, הוא אלוהים...
נכון, עכשיו, ואני בוא, חופה
רגע, את... רגע, ואני אני, אני רוצה לקמת את זה, אתה יודע, אני הרבה משוחח עם דתיים, ותמיד יש איזה מין נטייה לברוח תמיד לאלוהים הלא הדתי היהודי. האלוהים הדתי היהודי הוא היסטורי, הוא ממשי, הוא התגלה לעם היהודי, הוא כתב חוקים, ואחר כך באו חכמים וסתרו את החוקים שהוא כתב והכילו חוקים חדשים, ואתה נמצא במערכת הזאת, האמונית. כשאתה בא ואומר שכאדם דתי, ההוויה הזאת היא הוויה אבסולוטית בעיניך, אתה מתכוון לא לאלוהים של קירגור ולא לאלוהים של שר האוצר, אתה מתכוון לאלוהי ישראל, זה ש... הוא משגיח על העם הנבחר, על העם היהודי, והוא התגלה. ופה אני רואה סתירות שאני מעניין אותי לדעת איך אתה מתמודד איתה. אני אתן לך דוגמה. אתה מקיים הלכות מסוימות שבעצם הוכרעו בתלמוד, והן מבוססות נניח על שגיאה, כי חזל, שגיאה עובדתית, כי חזל מן הסתם לא ידעו מה שאנחנו יודעים היום. איך אתה מתמודד עם אמת שגויה כזאת?
לאיזה הלכה אתה מתכוון?
נניח, תיקח את כל דיני נידה שהם סברו שהאנטומיה של רחם האישה, אז יש שם מלול ופוסדור וחדר ועלייה, ויש דם טהור ודם טמא. זו מציאות שלא קיימת, והם פסקו הלכות שגויות למעשה. כי...
אז לגבי נידה ספציפית אני לא מסכים איתך, לא נלאה את קוראינו במחלוקת שהם לא... אולי לא בקיאים בה, אבל לפי חלק מפירושי הראשונים לחזל, הם היו בקיאים מאוד בנתום של האישה, וגם קשה ללות על הדעת שהם לא היו בקיאים. כלומר, אנחנו רואים מקומות אחרים, חזל ידעו את האנטומיה הבסיסית של גוף האדם. יש דוגמאות קשות יותר, אבל זה...
תיקח את הדוגמה שנניח בהלכות טריפות, שחזל סברו שלזאב יש ערס בציפורניים, ולכן התרנגול טריפה, או קינה שנוצרת מהאדמה... ולכן מותר להרוג אותה בשבת, או אפילו, אתה יודע מה, בברית המילה שצריך למצוץ את הדם מהברית, כי זה סכנה, והיום יודעים שאין בזה שום סכנה, למרות שבעצם מציצת הדם היא מבחינה דתית חילול שבת.
יש, בקשר לאפשרות שחזל ישגו, זה מאוד שונה בעיניי מאשר לאפשרות התיאורטית שימצאו טעויות בתורה, כי חזל הם בסופו של דבר בני אדם. וייתכן שהם טעו, ואז יש, היחס שלנו מתפצל לשניים. יש מקרים שבהם באמת אנחנו אומרים שכיוון שחזל התבססו על ידע מציאותי שגוי, אנחנו לא יכולים להסתמך על דבריהם. למשל לגבי קינה, חזל באמת אמרו שמותר להרוג קינה בשבת, כיוון שאינה נולדת מריבוי טבעי, אלא מהלכלוך, מהרקק. אמנם יש פוסקים חרדים שגם במאה ה-20 כתבו, כן, נמשיך להרוג קינות כי ככה כתבו חזל. אני חושב שקשה לי מאוד להצדיק דבר כזה. אם יש בעל חיים כזה שחזל דיברו, זה לא הקינה שאנחנו מכירים, אני לא... ואם יסתמכו פה על ידע מדי שגוי, ודאי אפשר ללך בעקבותיהם. יש מקרים שבהם חזל, היה לחזל מניע שאולי היה מתגלה היום כשגוי או כמשובש באופן כלשהו, ובגללו הם תקנו תקנה או גזרו גזרה, וגם אם המניע בטל, לפעמים התקנה קיימת, כמו שאגב נכון בכל מערכת משפט, שחוק איננו בטל, אם אתה מעריך שהמניע לחקיקתו לא היה מוצדק. וזה למשל נכון בהלכות טריפות, שיש מקומות שחזל קבעו דברים שאולי לא נכונים לפי ידיעתנו היום במערכת הפיזיולוגית של בעלי חיים, אנחנו מקבלים את זה לא בגלל שבהכרח האנטומיה שחזר את האמת, הם יהיו בני אדם בני תקופתם, לא היו, לא היה להם את הידע המדעי שיש לנו, אבל בגלל שהיה להם איזושהי סמכות מחוקקת מכוננת, ולפעמים גם אם המניע לחוק מתגלה כשגוי במרוצת השנים, החוק עצמו כבר נכנס כל כך עמוק למערכת שהוא ממשיך להיות תקף ולחייב אותנו.
אז מה, אז בעצם אתה גוזר מערכת משפט נצחית שמבוססת בחלקה על שגיאות מסוימות, בלי, הרי אין לחברה הדתית היום בית מחוקקים שיוכלו להתאים את החוקים למציאות.
אז קודם כל, זה באמת מצער מאוד, ואנחנו כולם מייחלים ליום שהקדוש ברוך הוא ישיב שופטנו כבראשונה, ויהיה לנו סנדרין, כלומר אותו בית מחוקקים שאתה מדבר עליו, שבמקרים מסוימים יכול לחדש תקנות או להגל או להחמיר, אבל מעבר לזה צריך לזכור שיש הבדל בין חוק דתי לחוק חילוני, מבחינת המוטיבציה לקיים, כי אדם שמקיים חוק חילוני, חוק חילוני נמדד לפי התועלת שבו. חוק דתי וכל חוק בתורה יש תועלת כפולה. קודם כל, התועלת הפשוטה שיש בו, האם הוא מקיים את תכליתו או לא. מעבר לזה, החוק הזה מהווה, כמו שתמיד לייבוביץ' היה מדגיש, קבלת עול מלכות שמיים. ומבחינת התכלית השנייה הזאת, שקיימת בכל חוק, זה לא כל כך משנה האם מה שהקדוש ברוך הוא אומר זה להניח תפילין על היד או לקשור אותם על הרגל. כמובן שבתפילין אנחנו מאמינים שמתגשמות גם תכליות אחרות. כלומר, שני הממדים האלה מתקיימים במקביל. כאשר יש לנו הלכה מסוימת שאנחנו חושבים שהמניע שלה היה שגוי בזמנו, וזה לא הרבה הלכות, אנחנו עדיין מקיימים אותה, ועדיין בזה אנחנו מקיימים את התכלית השנייה של כל המערכת ההלכתית של עשיית רצון השם. כלומר, כשאנחנו שומרים על דיני טרפות, גם אם חלק מהם לא מדויק לפי המדע המודרני, אנחנו עדיין מקיימים בזה קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו מצייתים לקדוש ברוך הוא שהורה לנו לשמוע לחכמים.
וזה גם בנורמות הערכיות, נניח ביחס למעמד האישה, יחס לגוי, יחס לאתאיסט, גם בתחום הזה?
מה גם בתחום הזה?
אתה בעצם תקבל עול מלכות שמיים, זאת אומרת, נניח אם ניקח את עקדת יצחק, שאלוהים מבקש מאברהם לעקוד את בנו, והוא פשוט מבצע את זה. האם גם, כחלק מקבלת עול מלכות שמיים, האם גם אתה, נניח, מבחינת המצפון האישי שלך, תסבור שמעמד האישה צריך להיות שווה לזה של הגבר, אבל ההלכה קובעת שאישה פסולה לעדות ולא יכולה להיות דיינת?
מה זאת אומרת? זה מה שכל בן אדם יהודי דתי מאמין חי בו. אני לא אומר דווקא, אני חושב... תראה, אני חושב שבנושא מעמד האישה צריך לחלק את ההלכות האלה לשתיים. חלק, קודם כל, אנחנו יודעים שבאופן בסיסי חז"ל קבעו שישבה כתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. המקרים שבהם נשים לא שוות לגברים הם היוצאי דופן, לא המקרים שבהם הם כן שוות. נקודת המוצא הבסיסית היא כן שוויון. אבל יש הרבה הלכות שמבדילות בין נשים לגברים. לגבי ההלכות האלה אני מחלק אותן לשתיים. יש הלכות שבעצם בעיניים מציבות איזושהי תפיסת עולם שאומרות לנו אולי ההנחה המערבית שגברים ונשים תפקודם זהה אולי שגויה, אולי השוויון בין נשים לגברים לפעמים מתגשם על ידי זה שזה נוהג בדרך אחת וזו נוהגת בדרך אחרת. כמו שיש הבדל בין תפקוד של כהנים לישראלים שאינם כהנים, אז יש במערכת של התורה הבדלים שונים, הבדלים מסוימים. יש הלכות שקשה לי להסביר אותם באורח הזה, שיש כאן בסך הכל הבדל תפקודי. ובאמת,
תן לי דוגמה של הלכה שאתה משווה אותה כמו להיררכיה של כהנים וישראלים לגבי
גברים. אני לא רואה את זה דווקא כהיררכיה, אבל אני אומר זה שלמשל גברים מחויבים בתפילה בציבור 3 פעמים כל יום ונשים לא. וממילא גם נשים לא נספרות למניין כי הן גם לא מחויבות בתפילה הזאת. הדרך לדעתי הפשוטה ביותר להסביר את זה, זה שבאמת ההלכה אמרה שבתקופה מאוד מאוד משמעותית בחיים של האישה, היא מטפלת בילדים צעירים, בתינוקות, והיא פשוט לא מסוגלת לעמוד במחויבות הזאת. זה לא הסבר שנאמר במפורש בכתובים, אבל זה הסבר מקובל וגם נראה לי סביר. והוא אומר שבאמת יכול להיות שבתקופות מסוימות בחיים של אישה ובחיים של גבר, התפקודים שונים. אגב, גם החוק הישראלי מכיר בזה, כמו כל מי שמכיר את חזקת הגיל הרך, שאומרת שסתם ילד במקרה של גירושין חלילה הולך עם אמא שלו ולא עם אבא שלו. למה? כנראה יש סיבה. כלומר, גם החוק הישראלי מכיר בזה נשים מתמסרות יותר לילדים בתקופה מסוימת בחייהם. אז זה הלכה שאני אומר נובעת ממקום השונה של נשים וגברים בחיים. מצד שני, יש הלכות שאמת קשה לי להסביר אותם ככה. למה אישה פסולה לעדות? אין לי מושג. ובנקודה הזאת אני באמת לא רואה את זה כאיזו אמירה כללית של התורה חלילה בגנות הנשים או בגנות המהימנות של נשים. אני אומר שבאמת מחוקק של התורה היה חכם יותר מאיתנו, ויש דברים שאני עושה בלי להבין, אתה צודק.
כחלק מקבלת עול מלכות שמיים.
כחלק מקבלת עול מלכות שמיים, אבל גם כחלק מאמונתי שהקדוש ברוך הוא יותר חכם ממני. יש נקודות שאתה יודע.
אבל איפה הגבול? תראה, למשל הרמב״ם פוסק שאלו הם המומרים והאפיקורסים, זה כל מי שכופר בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, הוא אפילו אמר שאות אחת משה בדה מליבו, הרי אלו מורידים ולא מעלים, כלומר אפשר להרוג אותם. אז מה? מה תעשה?
טוב, אתה מכיר כמוני את ההתייחסות הפסיקה המודרנית לדברי הרמב״ם האלה, כאשר כבר החזוני, שמנהיג המפורסם של היהדות החרדית מאמצע המאה ה-20, אמר שזה בכלל לא נוגע לזמננו, זה נוגע לימים שבהם אנשים שכופרים היו חריגים שבחריגים, אנשים כנראה מאוד מאוד ירודים שפרשו לגמרי מכל נורמה חברתית, והריגתם הייתה תיקון חברתי, ובימינו שהתנהגות אלימה רק תרחיק אנשים מהאמונה, אסור לנקוט בדרך הזאת.
אז למה לא אומרים את אותה פרשנות גם לגבי נשים? שפעם זה היה בזמנם שהיה תתתם, והיום זה אחרת, ונשים הם כמו גברים. זה כאילו הכל תלוי במזל. אם בא חזון איש ואמר, אז אוקיי, אז יאללה, אנחנו מקבלים. החזון איש לגבי נשים לא אמר, אז איך זה עובד? איך אתה מקבל?
יש מנגנונים פרשניים שמאפשרים לנו לראות איזה דברים נאמרו לשעתם, איזה דברים נאמרו בהקשר יותר רחב.
ומי, איך אתה קובע על מי להסתמך? הרי הפרשנות היא לא ממוסדת. זה פתאום בא הרב קוק, ופתאום בא החזון איש, ופתאום בא הרב אברהם שפירא, והרב עובדיה יוסף, וכל אחד פתאום על פי...
אז איך אני קובע על מי להסתמך?
כן, אתה כהרב חיים נבון, רב קהילתי שמשוני במודיעין.
רב קהילת השמשוני, זה פשוט השם של הקהילה.
רב קהילת השמשוני, אוקיי.
כן, זה שם של שכונה במודיעין. איך אני קובע על מי להסתמך? בסוגיות שבהם אני מרגיש בקי, אני פשוט מנסה לראות מי יותר משכנע, כמו בכל מקום, איך בן אדם משתכנע בטיעון מדעי. ובסוגיות שאני לא מרגיש בקי, אז אני משתדל ללכת על רב או הרבנים שאני סומך עליהם ביותר, שנראים לי המדייקנים ביותר, הפרשנים הטובים ביותר, שהפרשנות שלהם נראית לי האמיתית והסבירה ביותר. ואני חושב שבמקום שאדם יכול, יש לו את השיקול דעת, יש לו את מרחב הידיעה,
אז בעצם זה תהיה מין מערכת משפט נזילה. הרי הדת היהודית היא בעצם דת של מערכת משפט. היא קהילה עם מערכת משפט. ופתאום זאת מין קהילה יהודית עם מערכת משפט נזילה, שכל אדם ואדם הוא עורך דין ושופט לעצמו.
אתה יודע שזה ככה.
אז אני שואל, זה נראה לך תקין?
זה נראה לי לא תקין בגלל שאין לנו סנהדרין. המצב העכשווי של ההלכה היהודית הוא באמת מוגבל, כי לא זכינו להקים מחדש את המוסד העליון של החקיקה היהודית, הסנהדרין, וגם אם לא יהיה סנהדרין אלא יהיה מוסד סתם ככה של התאגדות של רבנים נכבדים וחשובים, זה כבר יהיה שדרוג גדול, ואני באמת רואה את המצב שלנו כמצב שהוא פרובלמטי. אני מייחל היום שנצליח להושיב הרבה רבנים חשובים ביחד, ויהיה אולי תשתית לסנהדרין לעתיד לבוא.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי אותו חזוני שהזכרת לגבי הריגת אתאיסטים, הוא גם בא ושולל את קיומה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית, או לא יודע באיזה קטגוריה הוא הגדיר שהוא פוסל. ואפילו הוא אמר שבעצם אם אנחנו, יש לנו נציגים בכנסת, הם בסך הכל שתדלנים, וזה לא הכרה בכנסת כבית מחוקקים. אתה מקבל את הפרשנות הזאת? את ההשקפה הזאת?
נו, אז אני, כמו שאמרתי לך, אני משתדל לשפוט כל סוגיה לגופה. לא כל דבר שאחר.
ומה דעתך באמת לגבי מדינת ישראל שהקימו אותה אנשים כופרים בתורה שבעל פה?
אני חושב שמדינת ישראל היא היום הצלה ליהודים וליד. מדינת ישראל, אני מבין שהרבה אנשים בציבור החרדי קשה להקל את זה, אבל העובדה היא שבלי מדינת ישראל לא היה היום, בוא נגיד העם היהודי היה היום הרבה יותר מצומצם, זה המקום היחיד בעולם שאין התבוללות, שיש גידול טבעי של יהודים.
ואתה מכיר בבית המחוקקים כמערכת חוקים ליהודים?
מה זאת אומרת? בוודאי.
אז אני קצת מבולבל, אני אגיד לכם, אתה כאילו חי במעין סכיזופרניה משפטית. זאת אומרת, יש לך מערכת משפט דתית, שהיא לא מערכת משפט, הדת היהודית היא לא אמונה פרטית, זאת מערכת משפט. ופתאום אתה מקבל את מערכת המשפט הישראלית, שהיא בעצם מערכת משפט אוניברסלית כזאת. אז איך אתה נוהג נניח כשיש...
קודם כל זה לא התמודד, זה לא המצאה שלי, אני מקבל את הכנסת לא בגלל שמתחשק לי לקבל אותה, בגלל שבהלכה יש מקום, או אם תרצה תגדיר דינה דמלכות הדינה, אם תרצה תגדיר משפט המלך, אם תרצה תגיד תקנות הקהל.
לא, לא, אבל דינה דמלכות הדינה זה אתה מקבל, זה משהו אחר. דינה דמלכות הדינה זה אתה, כחלק מההלכה, אתה מקבל נניח מיסוי שהטיל השלטון, או כל מיני דברים שהם לטובת... המדינה. אבל פה אני מדבר איתך על חוקים שנוגדים, פשוט נוגדים את
התפיסה.
אני אתן לך לדוגמה. נניח, החוק הישראלי טוען שאישה יכולה להיות שופטת בית משפט, ואתה מקבל את החוק הזה.
אבל החוק הישראלי לא טוען שאישה יכולה להיות שופטת בית משפט רבני?
רגע, בוודאי שכן. החוק כבוד האדם וחירותו בא ואומר שאישה יכולה להיות רק בית הדין הרבני. בידו, אני אבל שואל אותך, איך אתה, אתה מקבל את זה שאישה יכולה, מקבל את זה לא משום דינה דמלכות הדינה. דינה דמלכות הדינה לא נוגע אם אישה יכולה להיות שופטת או לא. האם אתה מקבל את החוק הזה?
זאת אומרת, המלך לא יכול לקבוע שלגבי החוקים שלו, אישה תהיה שופט. אני גם חושב שלא צריך לסמך פה דווקא על דינה דמלכות הדינה. אפשר לסמך על מוסדות הלכתיים אחרים, כמו משפט המלך, אבל אני...
מה אתה סובר? אתה סובר שאישה יכולה להיות שופטת?
בטח, מה זאת אומרת?
אז אישה יכולה להיות דיינת?
לא.
תסביר לי. אני פשוט... תסביר לי את הסתירה הזאת.
אני לא רואה פה בכלל סתירה. תראה, הר"ן כבר כותב, רבנו ניסים, בין המאה ה-15, כותב בדרשותיו, שגם בעולם ההלכתי האידיאלי, נגיד בימי דוד ושלמה, כפי שמתארים את זה, התקיים משפט של הסנהדרין, ולצידו התקיימה מערכת משפטית של המלך, שהיה דברים אחרים שההלכה לא כיסתה אותם והיא טיפלה בהם וההלכה נותנת לגיטימציה.
לא, אבל כשזה סותר זה את זה, יש פה...
רק רגע, מערכת משפטית של הדיוטות שהתקיימה לצידה. עכשיו, ההלכה קובעת שבדיין, בבית דין רבני, תורני, חייב להיות איש ולא אישה. ההלכה לא קובעת שום דבר על בית דין של הממלכה, בית דין שאינו הלכתי.
ההלכה קובעת שאסור לדון בכלל בדיני העקום. כל אדם, אתה יודע, הרב עובדיה יוסף פסק, כל אדם הולך לבית משפט חילוני, הרי זה מחרף ומגדף ומרים יד בתורת משה רבנו. אתה מקבל את הפסק הלכה, אני אגיד לך באיזה הקשר הוא אמר את זה. הייתה בחורה שההוריה נפטרו, והאחים לא רצו לתת לה חלק בירושה, כי ההלכה קובעת שבת לא יורשת, רק האחים. והיא פנתה לרב עובד יוסף כדי לקבל אישור ללכת לבית משפט חילוני כדי לקבל את הירושה, והוא אמר לה שאסור, כי כל ההולך להרכאות, הרי זה חילול השם, וזה מחרף ומגדף, אומרים יד בתורת משה רבנו. מה אתה סובר בעניין הזה?
אני קודם כל לא, אני לא פוסק ברדיו בנושאים...
לא, לא לעניין פסק, איך אתה מיישב את הסתירה הזאת? הנה ההלכה אומרת...
אני לא רואה סתירה, תשמע, יש מחלוקת, האם הגדר של דינה דמלכות הדינה חל גם בדיני ירושה או לא. הרב סולובייצ'יק, למשל, שאני יותר נוטה לדעתו בנושא הזה, חשב שאפשר לקבל דין המלכות הדין, אפשר לקבל דין המלכות גם בנושאים של ירושה.
שמה, שגם בית הדין הרבני יפסוק כך?
כן, שגם בית הדין הרבני, בנסיבות מסוימות. אני שוב, אני לא פוסק ברדיו, שגם בית דין רבני יכול לקבל בנסיבות מסוימות את
הירושה
החוקית, כמו שלמען האמת נוהגים גם בפועל. כלומר, בסך הכל, לא שמעתי, אני שמעתי את חבר בית הדין הגדול, הרב דייחובסקי, שאומר שהוא לא ממאות, נדמה לי, אני מקווה שמצאת אותו במדויק, שממאות צוואות וירושות שהוא עסק בהם כדיין בבית דין רבני, הוא לא ראה מקרה אחד שניסו לנשל את הבת מהירושה. בסך הכל אנשים מקבלים את זה.
לא, כי הם נותנים מתנה וכל מיני כאלה, אבל היו מקרים, אני מכיר מקרה שנשלו בעד, ואני אתן לך דוגמה נוספת.
אבל פה אולי, בוא נחתור אולי לסיום, כי אני צריך להיכנס לשיעור, שיחתנו המעניינת מתארכת.
לא, כי זה מאוד מעניין אותי, יש איזה מין כאילו לדתי הנאור שמקבל את החוקי מדינת ישראל, כלומר את החוקים הנאורים, את הערך שכל אדם הוא אדם, יש פה איזו סתירה, ואני מנסה ככה להבין, אתה מתקומם נניח שההלכה אומרת שבת לא יורשת? זה מקומם אותך מצפונית?
אני לא מקומם, אבל זה מדברים שקשה לי להבין, אני גם לא מבין למה אסור לאכול חזיר. אני מאוד שמח...
לא, לא לאכול חזיר זה לא מקומם. אולי זה מפריע, אבל לא מקומם. פה זה פגיעה בחירותה, בחירות של אדם. נניח הדין הזה ששור של גוי שנגח שור של ישראל חייב, שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור. זה מקומם?
יש דברים בהלכה שאני באמת מתקשה להבין אותם. אני מאמין גם בזה שההלכה היא גם מלאת חסד וחמלה, והיא בעצם מקור הערכים האלה בתרבות המערבית הרבה פעמים. ונכון, יש דברים שאני לא מבין. אני אעשה גם בלי להבין.
אוקיי, אז תודה לך, הרב חיים נבון.
תודה לך,
יום טוב, ביי ביי.